ירא חפאים ורב חסד ואמת. הרב רוצה להסביר את המשמעות של רב חסד. ואמרו זר, רב חסד מתה כלפי חסד. ומאחר שאמר רב חסד, משמע שיש בו קצת דין. זה מובן, כן? אם אומר שהרוב הוא חסד, זה סימן שיש גם כן דין. אפשר לשבת פה אולי. ואני חוזר על הפסוק. כדי להבין את זה, צריך להבין את המתכונת של העולמות לפי המקובלים. קודם כל אני חוזר על הפסוק. הפסוק אומר, ערך הפעים, זה שייך למה שלמדנו מקודם, צריך לדון את כל האדם לקו זכות. קודם כל, ערך הפעים, זה לקו זכות. אם לא מוצאים זכות, אז רק אז מתחילים לדון לקו חובה. ולכן יש תהליך, יש שלבים שלבים, שהוא מסביר כל שלב לגופו. ערך הפעים ורב חסד. פה הדיוק על הפסוק, וזה נמצא גם בגמרא וגם במדרש, אמרו זר, רב חסד מתה כלפי חסד. וראינו כמה דוגמאות, כשהתורה שבעל פה צריכה להחליט אם יש מקרה על הגבול בין חובה לזכות, בין זכות לחובה, אז מלכתחילה דנים לקו זכות. אתם זוכרים שראינו כמה דוגמאות? אם אני זוכר, המשנה בגמרא, המשנה בתלמוד שאומרת, מרובה מידת תשלומי כפל ממידת תשלומי הלוואה וחמישה. והמשנה אומרת את זה בלי שום בסיס, נאמר, מקראי, אלא אם כן אפשר להבין שהגיוני שהמקרה של תשלומי כפל הוא יותר מצוי מהמקרה של תשלומי ארבעה וחמישה. אבל מכל מקום, זה משתייך לכלל שמרובה מידת החסד ממידת הדין. אם הדיין יש לו איזה התלבטות, אני לא רוצה לומר ספק, ויש הרבה סוגיות בגמרא שכל הלימוד הוא לדעת לרבות מאיזה צד, אם מצד החובה או מצד הכולה. אם לרבות לחיוב או לא לרבות לחיוב. למשל, כל המשניות שמתחילות בהכל חייבין חוץ. זה כלל, זה לרבות. אם יש ספק, לא יודעים בדיוק אם לרבות את המקרה הזה, המקרה הזה תחת החיוב או לא תחת החיוב, ויש משמעות חשובה לפי ההלכה. אני אתן דוגמה של הראייה למשל. הכל חייבים בראייה חוץ מכמה מקרים שמוציאים, שפטורים מזה. אבל מעיקרה, ייתכן שראינו את הדוגמה ההיא, מעיקרה הכל חייבים. אלא בדיעבד קרה מה שקרה, נתגלגל הדבר שכל הנפשות האלו הן פטורות. אבל מכיוון שהם חייבים מעיקרה, יש להם הזכות של המצווה. דווקא במה שהם פטורים, מכיוון שהם חייבים מעיקרה, יש להם הזכות המלא. למשל, אותה מצווה של הראייה. הכל חייבים בראייה, חוץ מחרש, שוטה וקטן, טומטום ואנדרוגינוס ונשים ועבדים וכו'. אבל מה רצת המשנה? כן. לרבות אותם, כולם, בלי יוצא מן הכלל, תחת החיוב, בכלל של החיוב, ואחר כך, מכיוון שהתורה שבכתב אמרה, יראה כל זכורך, כל אלו שלא משתווים להגדרה של הזכור, יוצאים מהמצווה. אבל יש הבדל מהותי, אם אומרים שמלכתחילה הם חייבים, אבל פטורים, מדאורייתא, ואם אני אומר שאינם בכלל שייכים לאותה מצווה. אם אינם שייכים לו את המצווה, אז סוף סוף הווה אומר שהנפש ההיא לא נמנית עם כלל ישראל, שהיא מוגדר לפי התורה. אני רוצה להסביר מה שאני אמרתי עכשיו. הזהות של כלל ישראל היא מוגדרת לפי מניין המצוות של התורה. ולכן לא לחינם, זה במסכת מגילה או חגיגה, מגילה. כשבאו החכמים להגדיר את מניין המצוות, אמרו שיש, כולם מסכימים בזה, יש תרי"ג מצוות בתורה, וזה כלל מוסכם לכל הדעות, שיש תרי"ג מצוות בתורה, שיש רמ"ח מצוות עשה, כנגד רמ"ח איברים, איברים ושס"ה מצוות כנגד, כנגד ימות החמה, גרסה אחת, כנרד הגידין, סגידין, גרסה שנייה, כן? ולכן יש הגבלה בין הזהות של הנפש ומניין המצוות. ולכן מי שיש לו איזה חיסרון במניין המצוות מלכתחילה, הוא אומר שיש לו חיסרון בנפש. זה מובן. דהיינו שלא שייך באופן אמיתי להגדרה של ובכוונה אני מגדיר את זה ככה, מי ומי ההולכים. הוויכוח הזה בין המשנה והגמרה, סליחה, המשנה, דהיינו התורה שבעל פה, והמקרא כמקרא. המקרא אומר, יראה כל זה חולך. אז ממילא יוצא כל מי שאינו מוגדר כזכר, כן? ויש תוספות קשה מאוד על, על אותה משנה. איפה למדת שאפשר לרבות את הנשים לעיקר החיות ואחר כך להוציא אותם חוץ מי? תפסתם את השאלה? כן? יש לנו סמך רק על המצווה של, של הקהל. במצווה של הקהל יש לרבות את הנשים, כן, תו ונשים, זה פסוק מלא. אבל המצווה של הראייה, איפה רוצים את האפשרות? עד הוא, יש לנו פה, בפרט הזה, באותה ממרה, כן, זה שייך לאותו כלל. התורה, בבחינת תורה, בבחינת מצוות, ונפש ישראל זה היינו אח. ולכן, אם נפש מישראל אינה שייכת למצווה זו או אחרת, זה אומר שיש לו פגם מלכתחילה, וזה בלתי אפשרי, כן? לכן הזכרתי את הוויכוח בין משה רבינו ופרעה. כשפרעה אמר, ילכו נא גברים, זה דומה מאוד למה שאומרת התורה שבכתב, כל זה חונכה. אבל מה משיב להם משה רבינו? כמו התורה שבעל פה, כולנו, בלי יוצא מן הכלל. לאו דווקא הגברים. אתם מבינים את הדוגמה ההיא, כן? לפני שאני אמשיך, אני רוצה להסביר פחת של העניין. למה יש שתי גרסאות למצוות לא תעשה? מי לא תעשה, כולם מסכימים, רמח כמניין האיברים. אבל מצוות לא תעשה, יש מי שאומר כמספר הגידים, מה זה הגידים? הגידים זה הפרקים שיש בין עבר לעבר. הקשר שיש בין עבר לעבר. דהיינו, כל עבר שייך למצוות עשה מיוחדת, כן? אבל המעבר בין מצוות עשה למצוות עשה אחרת, בין נקודה זו של הנפש ונקודה אחרת, המעבר הוא מסוכן. פה תמון את הצורך של מצוות לא תעשה. זה מובן, כן? אז הגרסה הראשונה, זה קל להבין אותה, כן? אבל הגרסה השנייה, כנגד שסה ימות החמה, צריך להבין את העניין של הזמן. השניות של הזמן זה מה שמביא את הסכנה של היצר הרע. זה ההתמדה של הזמן, זה שמביא את הסכנה של החטא. וראיתי במקורות, אני לא זוכר בדיוק מי אמר את זה, תכן שזה הגאון מווילנה. הגאון מווילנה מסביר את זה. זה שניות, כך אומרים, כן? הזמן. כשהזמן חוזר על עצמו, אז זה מסוכן לנפש. זה, אולי אני אתן דוגמה כדי לברר את זה. יש לנו שני משניות. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואלו שאין להם. כמה מקרים בודדים לפי המשנה, כן? אין הרבה שאין להם חלק לעולם הבא. ואפילו המקרים הבודדים האלו, הגמרא תורחת עד שהיא מכניסה אותם בתוך חלק לעולם הבא. סוף סוף נשאר, אם אני זוכר, ארבעה טיפוסים, ארבעה דמויות, ירובעם בן, כן, ושכחתי, אבל תראו את זה בפרק חלק, כן? אחר, יש, לא הרבה, כן. לא הרבה, וגם אלו אפשר ללמד זכות עליהם ולהציל אותם מהגיהנם בתנאים מסוימים, כן? וזה הנטייה של התורה שבהרבה שלנו, לא להחרים, כן? דוגמה אחרת, ואני אחר כך חוזר לנושא. כשהגמרה מחפשת את הכלל, את הכללים של האמונה, פחות יש כללים מוטב. אני אתן לכם דוגמה בגמרה, אבל זה ידוע במחלוקת שבין הפוסקים, כן? לפי גרסה שאומרים שזה גרסת הרמב״ם, יש 13 עיקרים. מי שכופר באחד, כופר בכל. ולפיכך, יש 13 סיבות אפשריות של כפירה. זה יותר מדי, כן? עד שבאו החכמים אחרי הרמב״ם, וצמצמו את המספר על כלל אחד, תורה מן השמיים. כלל אחד שכולל הכל. כן? למשל, מי שכופר בתחיית המתים, לפי הרמב״ם, הוא כבר מחוץ לכנסת ישראל. כי ה-13 כללים של העיקרי אמונה הם ההגדרה של התנאים של השייכות לכלל ישראל. כן? מי שכופר באחד מהם, כופר בכל. זה מובן. אבל זה יותר מדי תנאים. זה יותר מדי שערים להיכנס לתחקלים, כן. וסוף סוף כולם מסכימים שיש כלל אחד, זה תורה מן השמיים. ולכן, אם אתם מבינים, זה יותר חמור. תורה מן השמיים זה כל התורה מן השמיים. ולכן מי שכופר בפרט אחד של התורה, כופר בכל. אבל צריך להבין את ההבדל בין מושג תורה ומושג עיקרים של אמונה. עיקרים של אמונה זה הגדרות של חוכמה. תורה זה תורה. ואנחנו חיים בתקופה שצריך לברר את המושג הזה של תורה. תורה זה כל המקרא שמסר לנו משה רבנו, ובאיש מפי איש, מאותו דור של מעמד הרסית של דור המדבר, עד ימינו אנו. זה נקרא תורה. אבל בתקופה התרבותית שלנו, המושג תורה השתמר לגמרי. למשל, רב אחד אומר, דבר תורה. דבר תורה, צק מדיני. ככה וככה. כן. זה איזה שיקול דעת שמאחורה מסתתרים כמה וכמה שיקולים, כן? והוא מגדיר את זה דבר תורה. למיתו של דבר זה שיקול דעת של חכם אחד. זה חוכמה. זה לא תורה. תורה וחוכמה זה משהו, זה לא אותו דבר. זה מובן, כן? וחוץ מזה שהמושג תורה הסתמצם למושג של מצוות שבתורה. אבל המושג תורה זה כל הספר התורה נכתב מבראשית ברא עד לעיני כל ישראל. כל זה נקרא תורה, כן? ולכן אתם רואים, יש עוד מקומות שם. יש עוד מקומות. ולכן אתם רואים ש... צריך לדייק בהגדרות האלו. ולכן אני חוזר על ה... על אותה דוגמה שהתחלנו בה, כן, אפשר להיכנס בי.
שאותו חכם, הוא נגיד אומר פסק, בעניין נגיד שהלכות שבת, הלכות שבת או תפילה. מה ההבדל?
לא, תשמע. צריך, אם הבנתי את השאלה, תפסתם את השאלה, כן? צריך לברך את זה. כל חכם שהוא בחזקת בגדר תמיד חכם, דיין זה או אחר, הוא רשאי לומר דעתו שלו בנדון, כן? ואפשר להגדיר את זה פסק הלכה, כן? אבל הלכה למעשה, הלכה למעשה, כן? אם הוא ממשיך בדעתו נגד ההלכה למעשה, נקרא זקן ממרא, כן? ולכן זה דעת יחיד. והוא אינו רשאי לומר, זה דעת התורה. דעת תורה זה הלכה למעשה. רק מי שיש בידו סמכות לומר הלכה למעשה, בתקופת התלמוד זה היה ברור. חכם אחד אומר, הלכה כמן, הלכה כמן, הלכה כמן. קם מישהו ואומר, הלכה כרבי פלוני. מה נותן לו הסמכות לומר הלכה כרבי פלוני? זה מגלה שיש הבדל בין הלכה למעשה ודעת חכם בתורה. והוא, ואם הוא מחזיק בדעתו הלכה למעשה, הוא נקרא זקן ממרא. הוא רשאי לומר כך דעתי, אבל הלכה למעשה זה משהו אחר. זה נאבד במוסת הזמן. ולכן, למשל, בדרכים לכאורה קטנים, דיני כשרות, אתם הולכים לבני ברק, לקנות גלידה, כן? ואתם שומעים, ילדה קטנה ששואלת, הכשר של מי? אם חס ושלום, זה לא הכשר של החזון איש, ואם במקרה זה הכשר של חתם סופר, זה לא קשה? איזה מצב הגענו? כן? זה בלבול מושגים. גם זה קשה וגם זה קשה. אבל, נכון, אבל זהו. כל עוד נאמר בגלידה, ניחה. אבל כשמדובר בבגידה, זה משהו אחר.
איך הגעתם? זה מרוב חסד, אני לא
הבנתי. רגע. אני חוזר על המהלך הדרכים. אני אמרנו את זה ככה. המשמעות של רב חסד, לפי שההסבר שהרב הביא מהמקורות, זה אם אומר רב חסד, זה משמע שיש גם כן קצת דין. ולכן הפירוש הוא רב חסד מתה כלפי חסד. והבאתי דוגמאות במשנה, בתורה שבעל פה, ש... כל פעם שיש ספק או התלבטות, מקרה שהוא על הגבול, אם לקף חובה, אם לקף זכות, אם לרבות בעיקר החיוב, או להוציא מלכתחילה מעיקר החיוב, יש כלל שצריך להיות מתה כלפי חסד. כן? ומי זה? הבאתי עוד דוגמה בנושא הלכתי. למשל, משניות שמגדירים את החובה על הכל, חוץ מי. והתחלתי להסביר דוגמה אחת על המצוות של הראייה, כן? נכון? לא, ולכן אמרתי שזה צריך להבין הכוונה של הגמרא באותה הגבלה של מניין המצוות ומספר המצוות ומניין האיברים ומניין הגידים או ימות השנה. אתה זוכר, כן. וגבי אותה דוגמה של מצוות הראייה, זו דוגמה מאפיינת. המשנה, אני חוזר למשנה, אומרת, הכל חייבים בראייה חוץ מי וכמה הגדרות, סוגים של נפשות שאינם שייכים למצווה. למעשה, מכיוון שהנפש שלהם בדיעבד התגלגל הדבר מדור לדור, מאדם הראשון עד... על מעמד הר סיני, שהנפש שלהם אינה מתאימה לאותה מצווה. למשל, העבד. מכיוון שהפסוק אומר, שלוש פעמים בשנה יראה את, את כל זכורך, את פני או אל פני, יש כמה פסוקים, האדון, מי שיש לו כבר אדון אחר, עבד, הוא לא שייך למצווה. הוא לא יכול לומר שהוא מכיר באדון. יש לו אדון אחר, כן? ויש חומרה של, יש סכנה של שתי רשויות, כן? עבד, אם מכיר בבורא העולם, וחוץ מהבורא העולם, לעוד אדון אחר, הוא פטור מהמצוות, מכיוון שזה לפי ההשקפה של התורה, זה סכנה של שתי רשויות. למשל, כשפרעו, הערמומי הזה, אמר לי, כשנתן את האור ירוק לצאת ממצרים, ואמר למשה רבנו, וברכתם גם אותי. וחוץ מהפשט הרגיל, כשתברכו את האדון שלכם, תבקשו ברכה בשבילי, כן? זה פשט חסידי, כן? אבל הכוונה היא, כשתברכו את האדון, תברכו גם אותי בשיתוף, כן? זה, ולכן יש סגנה של שתי רשויות, כן? ואפשר לקשור את זה לאיזה ממד של פשט של ויהי בשלח פרעה את העם, כן? יש לפרעה אחיזה לעם עד אחרית הימים, כן? ולכן צריך גאולה מאותה אחיזה של פרעה, כי יש מי ש... חכם אחד שהסביר את זה ככה, פרעה זה אותיות העפר, דווקא לעפר נפשי. יש איזו זיקה לפרעו, ולכן יש גדולי ישראל שהולכים אצל פרעו במצרים. כן. אתם שמעתם? פרעו זה אותיות העפר. כן, זה טוב, זה עניין אחר, אבל זה ברוך, כן? יש איזו זיקה, זה פלא, אבל צריך לגלות את זה.
רגע, העניין של מרפסת זה בדין של מעלה או גם בדין של מטה?
זה מתחיל בבדין של מטה.
כי הרב אמר פעם שבמלכות על הארץ קודם מתחילים במשפט ואחר כך...
לא אמרתי את זה ככה, זה דווקא ההפך ונראה את זה אחר כך, כן. זה נראה אחר כך בהמשך של ההסבר של הרב. טוב ששאלת, לא גמרתי על זה. והבאתי, נתתי לכם את הדוגמה, בהתחלה את הדוגמה היא מרובה מידת תשלומי כפל ממידת תשלומי ארבעה וחמישה. זה החלטה של התורה שבעל פה, מרובה, צריך להיות מרובה, כן? וממה לומדים את זה? כי מעיקרה, בדרך כלל, מרובה מידת החסד ממידת הדין. ולכן, כל מקום, כל פעם שיש ספק על הגבול, אם אפשר לדון לפי החסד, אפשר לדון לפי הדין, אפשר לקו זכות, אפשר לקו חובה, חובה להתחיל בקו זכות. כן? זה כלל של הדיין. הדיין מישראל צריך להיות זקן. ויש הסבר של השלה על זה. כן? רק הזקנים רשאים להיות דיינים. ולא משנה העניין של גיל, כן? זה זקנה, כי כל עוד שלא הגיע לזקנה, הוא אדם אכזרי בדין. אכזרי, כן? ורק מי שיש בכוחו למצוא קו זכות, רשאי להיות דיין. כי אנחנו לא צריכים קטגור, אנחנו צריכים דיין. והצדיקו את הצדיק והכשירו את הרשע, כן? ולכן זה מתחיל בהצדיקו את הצדיק. המטרה של הדיין זה להצדיק. כן? ואי אפשר שלא למצוא צד זכות באיזה דין. כן? רק כשלא מוצאים צד זכות, אז מגיעים לקו חובה. זה מובן, כן.
אני שואל את זה, כי הרב מצאו פעם החברה מעיקרה צריכה להיות קודם בנויה על דין. הרב הסביר שהמלך הוא צריך להיות מידת הדין, ומסביב יש לו את היועצים שלו, את החסד אחר כך.
יפה, ואתה זוכר היטב. זה לא הלשון שלי, אולי שמעת מצד אחר, אבל זה אמת, כן? אבל מכל מקום, זה הנטייה הטבעית של החברה. הנטייה הכי טבעית של החברה היא להיות אכזרית. ולכן הדיין צריך להגיע לאיחוד המידות. ולכן, כשמדובר במידות בין אדם לחברו, ההלכה פסוקה היא לפי החסד. זוכרים את זה, כן? כשמדובר במצוות של בן אדם לעצמו, הלכה פסוקה היא לפי החומרה, מכיוון שאדם קרוב לליבו, ולכן יש לו נטייה אשר חסד גבי עצמו, ולכן הלכה פסוקה זה גבי החומרה. כל עניין של בן אדם לעצמו, וכל עניין של בן אדם למקום, זה דין אמת לאמיתו, לא לזה ולא לזה. כן? זה הברייתא שלמדנו פעם, דברים, כן? איזה דוגמה. ולכן, כל פעם שאנחנו נתקלים בעניין של הדינים השייכים לחברה, וזה הדוגמה, מרובה מידת החסד ומידת הדין, כי לפי הטבע החברה היא אכזרית. זה מובן, כן? למשל, זה בפרשת השבוע, כן? ואהבת לרעך כמוך, כן? כי המצב הטבעי זה אכזריות בינך לרעהו. לכן באה התורה וחידשה ואהבת לרעך כמוך. זה חידוש של התורה, כן? כי כל אחד רואה הרע ברע שלו. זה אותם אותיות, כן? כן, מכיוון שהזולת הוא המתחרה, כן? ואנחנו לומדים את זה כבר מסיפור של קין והבל, שהיו לא רק אחים אלא תאומים, כן? לפי דעת. יצאו מאותה רחם, ומיד המלחמה, התחרות מתחילה. לכן באה התורה ואומרת, ואהבת לרעך כמוך, כי זה לא טבעי. כי שוב, המצב הטבעי זה דווקא התחרות והעימות. כן? ודווקא מי שהוא יותר קרוב מהזולת, הוא יותר עלול לשנאה. כי הקרבה שהיא רק קרבה מביאה שנאה, מכיוון שמביאה תחרות. מי שרחוק, אין לי שום סיבה להיות בתחרות איתו, הוא רחוק, שישאר רחוק, כן? אבל מי שהוא קרוב, פה מתחילה הסכנה. זה אותה דבר. ולכן, כן.
‫הרי זה
לכל
אדם
מקווי חוט, ‫בא בשפת
המשנה.
‫בא בשפה של איזה משנה, ‫עשה לך רב וקנה לך חבר. ‫אתה זוכר?
‫כן.
‫-כן. ‫מה הקשר בין עשה לך רב ‫וקנה לך חבר, ‫והבא דן אל כל אדם מקווי זכות? ‫מה הקשר? השאלה שלך הייתה מסוכנת. יש פירוש כזה, חוץ מכמה פירושים, שאומר, עשה לך רב, רב עשה לך למעלה ממך, וקנה לך חבר, זה שווה שווה, כן. ודן את כל האדם, אפילו פחות ממך, לקו זכות. זה שביל כזה. אבל הוא נוסיף, ודן את כל האדם לקו זכות, כל שכן החבר והרב. כולל החבר והרב. זה יפה. זה הקשר. כל האדם זה כולל החבר והרב. טוב. אז חוזרים ל... כן. הוא לא גמר ואחריו. כן. הרב דיבר עניין
של... לגבי השיסה, שהיא כאילו החמה, הסכנה של היצר הרע קשור לשינוי של הזמן.
להישנות. לא רק לשינוי, להישנות.
כן,
זה קשור לעניין של ההרגל, אבל תשמע, לכן אני הגעתי לאותם משניות של, זה היה המומנט של השאלה שלך. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ויש לכם משנה אחרת, חסידות העולם, יש להם חלק לעולם הבא. אז במשנה שייכת לישראל, כל ישראל מלכתחילה יש להם חלק העם, ואלו שאין להם, כמה מהם. אצל אומות העולם זה ההפך, אין להם חוץ מהחסידים, כמה מהם, כן. אבל גבי מי הזמן פועל? גבי ישראל או גבי אומות העולם? לזכות מי הזמן מתפקד?
זכות
אומות העולם, יפה.
ישראל יש להם
ממילא. יפה, והם עלולים לאבד. אומות העולם זה הפך, אין להם, והם עלולים לזכות. ולכן הזמן פועל גם באומות העולם. יפה, התשובה שלך. תפסתם את זה?
זה הנושא אולי שאפשר לקשור אותו לביתה
חשנו? לא?
ביתה
חשנו? איך? עוד לא תפסתי, תכן, אבל איך? תסביר.
אם בני ישראל זכאים, יש להם זכות, אז ביתה?
לא, אם יש להם זכות, החשנה.
החשנה, סליחה, ואם לא...
כן, כן, זה קשור, יפה, כן. ולכן זה ביתה עם תת, ביתה. אני רוצה להוסיף משהו. וזה בא מהמקרא, השורש זה במקרא. אברהם, יצחק, יעקב, מיד היינו יכולים לקבל את המשיח הרגל הרביעי של הכיסא, כן? או יוסף ויהודה, מיד. אבל אנחנו מחכים עד אחרית הימים שהקדוש ברוך הוא יציל כמה שיכול להציל מהגויים. ובינתיים אנחנו מאבדים כמה שאנחנו מאבדים. זה ברור. כי אם המטרה הייתה משיח של ישראל ורב דווקא של ישראל, כבר ברגל, בדור הרביעי ישובו הנה וזה מספיק. נכון? אבל המשיח צריך להיות המשיח הגואל של כל העולם כולו. אז מי מעכב? הערך הפעים של הקדוש ברוך הוא מעכבת. זה מובן? אותו נושא זה לטובת הגויים, והם לא יודעים את זה.
זכו, אחי שינה, זה לא רק
שישראל
זה
פתוחים
לעצמם, זה גם שמכניסים תחת כנפי
השכינה. אפשר, ברור. זה בתוך הזכו, כן? זכה וזוכה ומזכה את הרבים. יש הרבה ביטויים כאלו. אבל סוף סוף הפשט האמיתי של הפסוק זה בעיתה אחי שינה. מכל מקום צריך בעיתה. כי כתוב בעיתה אחי שינה. אבל דווקא בעיתה אחי שינה, קצת קצת, כדי שתראו שאני אעז. הגענו לבעיתה, אבל עם קצת אחי שינה. בעיתה אחי שינה. הגמרא אומרת, זכה אחי שינה, לא זכה בעיתה, כן? אבל הפשט של המקרא זה בעיתה דווקא אחי שינה. כי יש כמה עיתים אפשריים. ובכל עת ועת זה היה אפשרי. ויש הבדל בין כל העתים האפשריים, נאמר, וקץ המגולה, שהוא העת האחרון. ולפי רוב המקובלים, כפי שאתם יודעים, לפי רוב המקובלים שדיברו מזה, על זה, זה הקץ המגולה זה שנת תשן. אפשר להסביר את זה ככה. יש הרבה הרבה יהודים מאמינים כשרים, כי בהתחלת הציונות, אפילו בשנת תש"ח, היו מתלבטים, לא תפסו איך הקדוש ברוך הוא מביא את הגאולה, לא הבינו, כן? אבל עכשיו, אחרי כל הסימנים למפריע, להתעקש באותה עמדה, זה יותר מחטא. זה ברור, כן? זה סימן של, לא הייתי אומר המחצות, זה יותר חמור מזה. זה סימן של תופעה של ערב רב. וזה חמור מאוד, מה שאני אומר, כן? זה מובן, כן? אף על פי שדור יציאת מצרים, אף על פי שראו, לא רצו. מילא, כל אלו שלא ראו, טוב, אמרו למשה רבנו, תוכיח את המופת שלך, כן? אבל אחר כך כשראו ולא רצו, זה התגברות של הערב רב. וזה יותר חמור מסתם המחצות. וחוזרים לכלל שהתחלנו בו, צריך להבין את זה, יש הבדל מהותי אצל דברי חכמים. זה נקרא לשון לימודים. לשון לימודים הוא מדויק. כשאומרים תורה וכשאומרים חוכמה, זה לא אותו דבר. זה מובן? למשל, ולכן הסברתי את העניין של הלכה למעשה. כשיש הלכה למעשה, אף אחד לא יכול להוסיף דבר, כן? ומי שמתעקש נקרא זקן ממרא. אף על פי שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. והרב סעודה היה רגיל להסביר את זה. זה לא בכדי שאלוקים חיים זה לשון רבים, כי החיים יש המון אינסוף ממדים. ולכן אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אבל הלכה כמן. ולכן הרבה פעמים אני שומע את זה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. נכון, אבל כשיש הלכה, יש הלכה. זה מובן? והחכם, הרבן של כל ישראל, לעניין הדעות זה הרמב"ן. הוא הפסקן של הדעות. וכשהרמב"ן פסק, אף אחד לא יכול להוסיף דבר. זה בתקופה של הרמב"ן. כל שכן, טוב, כשחיים בדור.
הקץ המדיני,
ישנם
הרבה חכמים, שהם לא שומעים.
אין לך קץ יותר מגולה מזה, כן, אבל זה בגמרא. אבל אני דיברתי על המקובלים. המקובלים הגדירו את הקץ המגולה, הקץ האחרון שנת תשן, ולא נתנו שום רמז למה שקורה אחר כך. נגמר. שמעתי דבר יפה, אבל זה דווקא בדיחה. יש לכם פסוק כזה. יש בדיחות יפות. זה פסוק כזה. תשמעו את זה. שמעתי את זה בליל שביעי של פסח. אמר אויב, ארדוף, אשיג, אחלק. זה חמישה פעמים עליו. זה 5,000, כן? החלק שלל תמלאמו נפשי אותיות תשן, ומיד אחר כך ארי חרבי. זה שר הביטחון. אני משוכנע שזה בדיחה, אבל זה יפה.
טוב.
הסנהדרין פסק, כן?
זהו, אז רגע, עכשיו יש שתי שאלות. דרך כלל, מה מדיבים בין הלכה והגדה? בין הלכה והגדה. אבל פה זה דווקא חוצת ההגדה ש...
לכן אני אמרתי, אני הגדרתי את זה אחרת, כן. פסקן דעות, זה לא עניין של הגדה, זה עניין של דעת תורה על עניין של אמונה, כן? על עניינים של אמונה, וזה חמור מאוד, כן? אחרי, עד הדור של הרמב"ן, כן? היו גדולים כמעט בכל קהילה, שהיו בחזקת פסקן דעות. אבל אחרי הרמב"ן, כולם מסכימים שהוא פסקן הדעות. אלה לא חולקים על הרמב"ן. מי שחולק על הרמב"ן, טוב, אי אפשר לתאר, אי אפשר להגדיר, באיזה עולם אנחנו חיים. מי יכול לחלוק על הר כמו הרמב"ן, כן? ואחר כך גאון מבילנה, וארי, ורבי שמעון בר יוחאי, כן? ובא איזה מין תלמיד חכם אמיתי, אבל ממדרגה אחרת לגמרי, ואומר, אני חושב ש... כן? אני זוכר, כשלמדתי פילוסופיה, כדי לדעת למה אינני פילוסוף, וידעתי, למדתי גם כן נצרות, כדי לדעת למה אני לא נוצרי, ברוך השם. כל בוקר בברכות השחר אומרים, ברוך שלא עשני גוי. אבל צריך דף שלם שלו הסני, כן, לא רק גוי. ולכל יהודי צריך לכוון על זה. ואז אני זוכר מורה אחד, מחצה, איזה, באוניברסיטה, היה מבריק, ממש, אברקות. כל פעם אחרי השיעור היינו המומים, וכל פעם אחד שאל, אבל סוף סוף, מה אמר? שום דבר, כן, אבל היה מבריק. אז הוא היה רגיל להסביר נושא ככה. פילוסוף אחד אמר ככה, פילוסוף שני אמר ככה, פילוסוף שישי אמר ככה, ואני אומר, בדיחה, כן, והוא אומר, כן. תפסתם את ה... זה מגוחך, כן. זה מה שקורה לנו. זה השאלה הראשונה. אחר כך?
השאלה השנייה, אז אחר
כך. זה לא אגדה, זה דבר.
אז מה שעומד היום כנגד הסנהדרין, בעניין של הסמכות של
הרחב. זה הרבנות הראשית. כל עוד לא תופסים את זה, אז לא תופסים מה זה מרידה במדינה. מרידה, כן? בגידה. אם מקבלים את המדינה ולא מקבלים את הרבנות הראשית, זה חמור מאוד. מילי ערבי, נוצרי, אבל יהודי, שומע מזרוד. אז זה כבר אומר דרך שני. ברוך אל השופט אשר יהיה בימים ההם. לא לפני זה ולא אחרי זה. ויש מקרה יותר חמור, זה מי שהיה רב ראשי ואחר כך מרד נגד רבנות הראשי, זה יותר חמור. זה לא אומר שזה לא אלו ואלו דברי אלוהים חיים, כן? אבל הלכה כמנו. מי מחליט? הקואליציה מחליטה? זה פרץ או שמיר שמחליטים. או הקריין של הטלוויזיה או של הרדיו שמחליק כבוד למכובדים. לכן צריך להבין שאנחנו נמצאים בשנת תשן, ולכן צריך להתחיל לדבר. גלויות. זה ברור. זה מגולה. טוב. ומה הייתה השאלה? מה? אותה שאלה. זה בסדר, כן. ותודה לאל, יש לנו רבנים ראשיים שהם כבירים בתורה ובחוכמה ובהלכה. זה כוח עצום שיש שם. ולא רוצים לראות ולא רוצים לשמוע. הם יכולים להכניע כל דעה שיש בספריות, ברחוב. כן. אני לא יודע אם אתם מכירים אותם, אני מכיר קצת אותם. אני יכול לומר שעם ישראל לא אלמן. טוב, אז חוזרים לעניין זה, רב חסד, מה תכל רב חסד? אז רציתי להסביר שכדי לקלוט את זה, שיש ברב חסד, אפילו שיש רב חסד, יש דין בתור רב חסד. וזה קשור לשאלה ששמעתי בהתחלת השיעור, כן? האם השאלה שלך, כן? כי הרוב צריך להיות הדין ולהוסיף קצת חסד, זה הפך. צריך להתחיל ברוב חסד, ואחר כך מגלים את הממד של הדין. לפי המתכונת של המקובלים, מלמעלה למטה, זה הולך מחסד לדין. העולם הכי עליון זה כולו חסד. אחר כך רוב חסד לקצת דין. אחר כך שווה שווה, ואחר כך למטה העולם העשייה, זה רוב דין וקצת חסד. רוב רע וקצת טוב, לפי לשון המקובלים. עולם העשייה. וצריך לגלות את האמת. החכמים היו מודעים לזה, שאנחנו חיים למטה למטה מהעולמות, בעולם העשייה. ועולם העשייה הוא מלא קליפות. עולם העשייה הוא רובו רע ומיעוטו טוב. זה מובן? ולכן הדיין בא לתקן את המצב של עולם העשייה. אתם יודעים שבשביל חז"ל, לעשות זה לתקן. כן? זה, יש הרבה מקורות על זה. לעשות זה לתקן. צריך לתקן את עולם במלכות שלי. ומה זה לתקן? עולם שהוא רוב או רע ונהותו טוב, הדיין באותו חבד של העולם צריך להיות רוב או עשר ומאותו דין. מה שמבקשים מדיין זה להצדיק ולהכשיע, אבל יכשיעו את הצדיק ויכשיעו את הרשע. כן, מה השאלה? כן, יפה. כי דיין של תורה זה דיין של אמת. כן. אני רוצה לסתת כמה מקרות בגמרא אחר כך. ואני רוצה, לפני שאני אשכח, להוסיף משהו על זה. שאשלה, כן, הבאתי את אשלה כשאלת את השאלה שלך. אשלה אומר שרק זקן רשאי להיות דיין. כן. כן, זה שקנה חוכמה. זה לא עניין של גיל, אבל הגיל עוזר. להגיע לדבר, הניסיון של החיים. ויש הרבה דוגמאות לזה, ויש לו פירוש נפלא על השל"ה הקדוש, על התחלת הפרשה משפטים, מיד אחרי עשרת הדיברות. אתם זוכרים מה אומר רש"י שמה, כן? אלה פסל את הראשונים, פיסל את הראשונים, ואלה מוסיף על הראשונים, מה אלו מסיני? אפילו מסיני. לפי הפשט של רש"י, מדובר במצוות, כן? מה אותם המצוות של עשרת הדיברות מסיני? אפילו המשפטים מסיני. זה הפשט של רש"י. הפשט של השל"ה הוא ממש מדהים. הוא אומר, צריך להבין את זה על הנפשות. מה אלו הנפשות שהם צדיקים לפי תורה מסיני, לפי עשרת הדיברות, ולא חטאו, ולא היה צריך ללכת כעבדים, ואחר כך להשתחרר בשנת השמיטה, ולחזור לבן חורין, כן? אפילו שחטאו, שנמכרו לעבדים, ושחזרו בתשובה, אפילו מסיני. זה הפשוט של השל"ה, כן? ולכן התורה כולה מלמדת חסד. זה מצוות של חסד. שחרור העבדים זה מצוות של חסד, זה לא מצוות של דין. זה הבלבול של החוכמה המערבית. ואני רוצה להסביר את זה בקצרה, כן? מדובר בעבד עברי, שנמכר בבית דין. וזוהי המצווה הראשונה מיד אחרי עשרת הדיברות. מאיפה יוצא העבד העברי הזה? כן. יצאנו ממצרים, אין שום עבד שם, והתקרבנו לעשרת הדיברות, שעושים אותנו בית חורין, ומיד, מה אומרת התורה? כי תקנה עבד עברי. מאיפה יוצא העבד העברי הזה? כן. טוב. היה צריך לגלות את כל החוקה של התורה. ובסוף, אם קורה שמישהו אשם נגד החוקה של התורה ונגד הבית דין, אז הוא נמכר לפני בית דין, ואז התורה אומרת, תשחרר אותו אחרי שנים, כן? למה? כי זה נקרא תורה מסיני. התורה מסיני מתחילה בה באנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ואם תפקוד החברה מביא באופן טבעי עבדים, תשחרר אותם. זה התורה, זה מה שאומרת התורה. זה נגד תפקוד החברה. כי תפקוד החברה מביא אדונים ועבדים. אז יש משפט של התורה על התקופה של אותו דור שנכנס לארץ ישראל ומתחיל בהיסטוריה של מדינה. בלי שום ספק, מיד יהיו עבדים, אז תשחרר אותם. זה צו התורה. ולכן, וההוכחה זה הפירוש שאומרת, מי שלא רוצה להשתחרר, אז צריך להביא אותו על הדלת היה מרצע, האוזן ששמעה, אנוכי השם, אנוכי השם, סתרי מצרים מבית עבדים, הוא רוצה להישאר עבד. כן, זה הוכח. זה מובן. אז אנחנו רואים את המשמעות של תורת חסד על לשונו. כן? ושוב, גבי הרבד של העשייה של העולם שלנו, התורה היא כולה חסד. ולכן, כשמגלים כי הדיינים הם אנשי דין ומדון, אז זה אומר דרשני. יש בעיה. זה מובן. זה כל כך פשוט. כן? אנחנו לא צריכים מי שיודע לקרוא שולחן ערוך, אנחנו לא צריכים מי שיודע להוסיף על השולחן ערוך חומרות על גבי חומרות. כן? יש גמרא בבבא קמא. כן? מי שלומד את הדין מהמשנה נקרא ממבעלי עולם. כן? הוכסה עולמו של הקדוש ברוך הוא. זה אמרו לאותם הדורות של ענקים. כן? ואני למדתי בתלמוד תורה, מי שמביא דין מהשולחן ערוך עכשיו בדורנו, זה כמו מי שמביא דין מהמשנה בדורות שלהם. צריך לשאול את הדיין, איך עושים. כתוב הרבה 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 כללים, הלכה, וזה לא הלכה למעשה. זה הלכה, אבל זה לא הלכה למעשה. ויש לי מהניסיון שלי הרבה סיפורים לספר, כן? כי זה הלכה ואין מורים כך. כי הלכה למעשה זה משהו אחר. צריך מהדיין החי בימים ההם, ולא מהספר. זה נקרא ממבעלי העולם. ולכן כתוב, איך אומרים בקהלת? עשות ספרים אין קץ. כשעושים יותר מדי ספרים, דוחין את הקץ. ודווקא אלו שכותבים ספרים של דין, הם לא מאמינים בקץ. ראירים את זה, כן.
זה לפי הרמב״ם שאומר עד הסנהדרין, אז מה שפסק הסנהדרין, ואין להוסיף חומרות, ואין להוסיף הלכות, כל זמן שאין...
כבר הרמב״ם ציין את זה, כן. ואני זוכר שכשהייתי מתינוקות של בית חב"ד, בתלמוד תורה, אני זוכר מה זה הגדרה של עם הארץ. אני זוכר שתי הגדרות. מי שלמד תלמוד ותו לא, ולא יותר, הוא עם הארץ. והמשמעותי, מי שאינו מסוגל לחדש חידוש, כן? זה נקרא עם הארץ, זה נקרא חמור נושא ספרים, כן? מי שמקבל את החומרות של כולם, נקרא המערב. כן? אתה שמעת השוטה? מה? את השוטים.
זה כאילו מעביד עצמו.
מעביד עצמו לדעת. כן. לא, יש נטייה לחומרה, ואני למדתי שזה תחופה, זה תחופה למי שחלש בנפשו כדי ללחום נגד יצר הרע. זה תחופה. ולא לזלזל. אבל מי, זה נקרא מחמיר, מכיוון שהוא צריך את זה. לא לזלזל. אבל לומר, זהו, זה הלכה, זה אין הלכה. זה תחופה, זה לא הלכה. כן? והתורה נמשלה לסם. כן? ועל הפסוק, וזאת התורה ששם משה, הגמרא אומרת, זה או שם חיים או שם מוות, כן? למה שחקתם?
זה
בסין וסם. כן. לא, זה על השם בסין ושם בסמך, כן? הדוד שם הזה. זה הסוכה של הדוד סם, זה לשחורים.
יש תקנה בזה, אם כל דיין הוא יקבע בדורו או במקומו, אז תהיינה הרבה שוני בה,
אבל פה בנדון הסכנה הכי חמורה שאנחנו מרגישים בה, שמי שלא אוהב את הבריות, זה סימן שזה כבר, ולכן המשנה אומרת אל תעס עצמך כעורכי הדיינים, כן? שמחפשים באיזה היגיון של שוחד, או לזכות או לחייב. הדיין אסור לו לעשות את עצמו כעורכי הדיינים. ואני זוכר הרב סיודה כשהיה רגיל לומר, אהבה מתלמידיו של אהרון, אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה, באיזה בריאות מדובר? בבריאות שהן מרוחקות מהתורה. ולכן המשנה אומרת, ומקרבן. ולכן צריך לאהוב את את החילונים האלו. וזה קשה, זה קשה. אני מכיר הרבה חילונים, וזה לא קל לאהוב אותם, אבל חובה.
גם לא כל כך קשה.
מה?
גם לא כל כך קשה.
לא, אני מכיר אלו שקצת קשה. זה למשל, השרידים משבט שריד.
איך אדם מבחין בין ה... האם יש כלל שעדיף יהודי פשוט יכול להבחין בין אותו חכם שהוא החכם החד שממנו ילמד את ההלכה,
כן,
וחכם שלומד
לפי הספר? לפי דעתי הכלל הוא פשוט מאוד, אבל לפני שנגיע לזה הייתי מחכה שאלה אחרת. האם יש כלל שאפשר לבחון יהודי שצריך לאהוב אותו אף על פי שהוא חילוני, ויהודי שזה לא כל כך נחוץ? מי שגילה את הזיקה לעם ישראל ולארץ ישראל, ברור שהוא שייך, כן? החילוני שהוא מאויבי ישראל, אז מוצאים אותו, מוצאים אותם בחוץ, כן? זה עניין אחר, כן? יש גם כאלו שהם מבחינת בגדר מחרב איך ומארץ איך ממך יצאו, אבל יצאו זה הבטחה, כן? הכלל לפי דעתי הוא פשוט מאוד, כן? מי שפוסק לפי הדת נגד התורה, זה ברור. התורה אומרת והדתי הזה אומר. מה צריך לבחור? מה שאומרת התורה או מה שאומר הדתי הזה? הדת. המושג דת, פה יש לו מקום, כן? תפסתם את זה? כן. ההבדל. כן. יש לנו תורה, פשט התורה, ויש דעת דתי, כן? והדתי. ותשמע, יש מקום בגמרא, אני לא זוכר את המקום מדויק, אבל כולם יודעים שהמקום הזה קיים. זאת אומרת, תלמיד חכם אמיתי יכול לטמא ולטהר 49 פעמים אותו חפץ, כן? הוא אפילו יכול, יש בכוחו, בפלפול שלו, לטהר את השרת, כן? אבל חסר את השאר ה-50. מי שהוא מחוץ לדעת התורה בשאר ה-50, הוא ניתק את עצמו מהחוץ שמקשר אותנו למעמד הר סיני. וכוח פלפולו, הוא יכול לטמא ולטהר כל מה שאתה רוצה, כן? זה הכוח של התלמיד חכם. אבל סוף סוף, הוא מגלה שהוא לא שייך.
לפי דעתי,
אנחנו צריכים להסתלק מהפחד שמאפיין את היהודי גלותי. היינו חיים בגלות עם הפחד, כן? אל תירא עבדי יעקב, זה שייך לציונות, כן? אל תירא. והפחד הזה ממשיך ללוות אותנו, כן? ביחס לתורה, ביחס לארץ, ביחס לעם, מה יאמרו הגויים? וזה זה, זה כל כך בולט, כן? כל מה שאמרו החרדים נגד הציונות הולך לאותו כלל. אל תתגרו בהם. אוי ובוי, מה יאמרו הגויים? זה פלא. אם זה אשכנזים או ספרדים, שם אל תראו אותו דבר, כן? ואני אמרתי אבל זה בדיחה בצרפתית. יש מרכבות פרעה וחילו, וצריך להיות אנטי שער. שער בצרפתית זה מרכבה של טנק, כן, זה שער, כן, בקנדית גם כן.
אני ישבתי עם קבוצת זקנים תימנים שבאו מתימן, לפני פסח.
כן.
אז הם אמרו, אנחנו לפסח התכוננו בשמחה. פה אנחנו מתכונים באימה ורעדה.
של?
אומרים, אנחנו לא יודעים מה לעשות.
מה לאכול, מה לשתות?
לעטוף את הכיור, לא לעטוף את הכיור. עכשיו לא אין אנחנו, שמחנו. אנחנו בפסח, נהננו בפסח. וזה כל הזמן יש לנו איסורים, איסורים. ככה מדברים.
תשמע, ולא רק התימנים, גם הספרדים מסכנים. תשמע, למשל, אני זוכר, בכל הקהילות שלנו, זה המצווה, כל פעם שאתה שומע, ברוך אתה השם, לומר, בכל רם, ברוך הוא, ברוך שמו. אחסו לנו את הכוונה. אחסו את זה. ואחר כך כולם מפחדים, זה הבבלים שהמציאו את זה. ולפי הקבלה, זה מצווה לומר ברוך הוא ברוך שמו. ושוב, אפשר להגדיר את זה ככה, כל קהילה והרב שלה והמנהגים שלה, אבל יש הבדל בין מנהג והדיקטטורה שאומרת, אם אתה לא הולך ככה, אתה לא יהודי, אתה כבר שייך לאלו שנותנים כסף ותו לא. אבל אני לא דיברתי על הציון, אני מדבר רק על זה.
כן, יש שאלה, נגיד, יותר חמור מזה, שבעצם יש הרבה אנשים שיהיו נגיד למדנים גדולים, וזה מופיע בהם את האופי של ערב רב. אבל הכלל הזה, אני רציתי לשאול הכלל הזה, האם יש קשר בין זה? האם יכול להיות קשר? ואיך להסביר? ודווקא
הגדלות בנימין, ובא, והצד הזה
של זרות ולדבר. אני מקשר את זה, דברים אחרים, פעם שמעתי מהרב, לגבי הזדוקים, שמהזדוקים לפעמים היו למדנים
לדולים. אפילו מהקוטים. זהו, אז מה הקשר? למה דווקא דיבור? מישהו נמצא בהם? לא, שמה זה לא נאמר, במקור הזה, בגמרא זה לא נאמר שהיו למדנים. אלא היו, מה? מקפידים במצוות, כן? ולכן מי שרוצה ומי שצריך להקפיד, אפשר ללמוד מהם. זה עניין אחר. אבל שוב, זה עניין של שולחן ערוך גרידא, זה לא עניין של אמונה. כשאתה מדבר על ציונות, זה עניין של אמונה, כן? זה מובן?
כן, אבל אני אזים לך, אדם תכווה, הכל קשור, למשל, אדם שיש לו אמונה,
לא, תשמע, יש הרבה ביטויים בגמרא, ובעיקר בפרק חלק. אין לו חלק לעולם הבא, אף על פי שיש בידו תורה ומצוות. אף על פי שיש בידו תורה ומצוות. זה פלא. מי שיש בידו תורה ומצוות ואין לו חלק לעולם הבא. זה הגדרה של הגמרא. כן? זה מובן. כן? צריך לגלות את זה. מי היה קורח? היה תלמיד חכם עצום. קצת פחות ממשה רבנו, לא יותר. וזה קורח, בעדתו. והסימן זה המחלוקת. יש פירוש ידוע, כי המחלוקת זה בין קורח ועדתו. מה קורה בשס עכשיו? אני לא אמרתי שזה קורח. כן, אני לא יודע. אז, אבל מה קורה? מיום ליום מחלוקת בינם לבין עצמם. זה פלא, תמיד החכמים. אני מפחד מזה. מה יצא מזה? אני לא יודע. כן? תפסתם את זה. זה גם באגודת ישראל אותו דבר. זה פלא. כן? זה מפחיד. כן? זה מובן. כן? כל שני וחמישי דעת תורה משתנה. לא, לפי דעתי זה מבחן מהקדוש ברוך הוא. זה ניסיון, כן? אנחנו במבחן. וזה חמור מאוד, זה מסוכן מאוד. צריך לצאת מזה מהר, כן? אני לא יודע מה יקרה מזה. כי באמת הם תמיד חכמים, הם כפי שאתה אומר, באמת הם אנשי הלכה, באמת היו יכולים להיות רב ראשי של מועצה אזורית זו ואחרת, בגליל, בנגב, אני לא יודע. ולמה לא ביהודה ושומרון? והיו כאלה. מה, בשבי של פסח למדנו קצת ברובה, היהודי. נתקלנו על הפסוק של שופטים ושוטרים תיתן לך בשעריך. פסוק סמוך ולא תיקח שוחד. פסוק סמוך למען וירשת את הארץ. מה הקשר בין שופטים ושוטרים לא תיקח שוחד וירשת את הארץ? זה משהו מפחיד, מה שאומרת התורה פה. נו, לא צריך לדייק, כן? אז כל המפרשים אומרים על הפסוק הראשון, בחור לך, ברור לך, בדין יפה. מה זאת אומרת? של ירא שמיים. יש בדין יפה ובדין שאינו יפה. יש בדין של ירא שמיים ובדין שאינו ירא שמיים. אז צריך לגלות את המציאות. לגלות את המציאות. מאז יציאת מצרים אנחנו מלאים קליפות. וצריך להתייחס לזה ברצינות, כן? עוד לא נגמר הבירור. ואיך, אני מתייחס לפסוק שאומר, והשם יצחק למו. כל פעם שזז, תקו, 60, 60. אז, וממי עושה שחוק? דווקא מהתלמידי החכמים, לא מהחילונים. כי החילונים הם אלה, הם חילונים, כן? אז זה מפחיד מה שקורה. ואז תיקו, עד שיבוא שילה ולא יקרת עמים. צריך תיקון לתיקו, כן? צריך שער החמישים, כן? ואז תשבי, הספרדים היו אומרים, יבאר קושות ובעיות, האשכנזים אומרים, יתרץ. זה מנטליות שונה, כן? יבאר, יתרץ. אבל ככה או ככה, אנחנו צריכים את המשיח צדקנו. זה ברור, צדקנו, צדק. ואני ממש, אני המום מה-60-60 אלו, כן? כן? עד 120, בבטח. אז נראה מה יבוא לדיום. אז נמשיך מיום ליום, כן? יום ליום יביע עומר. יום ליום יביע עומר, כן? נגיר ללעג בעומר. אז אני חוזר לראות בסוג. ערך הפעים ורב חסד. ואמרו זר, רב חסד, מתיק לפה חסד. ומאחר שאמר רב חסד, משמע שיש בו קצת דין, שאם כולו חסד, מדוע צריך לומר רב חסד? מה לנו לרב עולמת? אלא, פירוש הפסוק כך הוא, וזו התשובה לשאלה שלך, כשהאדם חוטא, אין השם נפרע ממנו מיד, אלא מעריך הפעים, זה כולו חסד, עריכות הפעים. כן. וממתין אולי יחזור בתשובה. זה כפי שלמדנו מהמשנה, בהבד הענן כל האדם לקו זכות תחילה, אבל תראו את המפחשים, בחתונורה בעיקר, ואם אתה לא מוצא זכות, אז צריך, אתה חייב לדון אותו לקו חובה, אם אתה לא מוצא זכות. ממי לא מוצאים זכות? זה נזכר לי מצווה שיש בפרשת השבוע, על מי ש... נותן מי זרעו למולך, כן? והגמרא אומרת, מי שנותן מי זרעו, נותן כל זרעו פתוח. למה? מכיוון שאין עונש לזה. יש לו עונש רק מן השמיים, כן? זה מובן, כן? אז לכן אני שואל, אצל מי לא מוצאים קו זכות תחילה? למשל, זה מי שמוסר כל זרעו, אין קו זכות, ולכן הוא פטור מבית דין של מטה, והוא מסור לבית דין של מעלה. כי אין עונש אפשרי לזה. אנחנו קשורים לעניינים של השואה, ואתם מבינים איך הוא הקשר. כן? אין עונש טבעי לזה. זה עניין שזה למעלה מהשגתנו. כן? כי אפשר להגדיר איזה עונש. כן? ולכן, אני זוכר כל פעם איך הרב ציודה היה מלמד אותנו, ואנחנו היינו צריכים לחכות את התקופה שלנו כדי לראות שזה אמת, כן? אצל איזה יהודי שמוסר את נפשו לעם שלו, ואני מתכוון לציונים, פשוטו כמשמעו, אי אפשר למצוא את הקו זכות, כן? זה ממש... זה עובר כל גבול של... טוב, זה מובן, מה צריך להוסיף. ולרוב, אצל החרדים האלו, הכוח המדיני שיש להם עכשיו, זה עניין של בעלי תשובה. זה ברור, כן? כי כל הכוח הכספי, וכל העזרה של הגולה, וכל הכוח המדיני בא מהזרם של בעלי תשובה. זה ברור, כן. אתם זוכרים לפני 20-30 שנה, כן? חוץ מזה, החרדים היו השבט של החרדים, כן? עכשיו זה כוח אחר מחמת הריבוי הטבעי, כן הרבו, והריבוי של בעלי תשובה. אז אני רוצה להתייחס לריבוי של בעלי תשובה. אותם בעלי תשובה, לפני כמה זמן היו כמו אלו שעכשיו שונאים אותם. ולכן זה מגלה שנאה עצמית, זה השנאה של נפשם הם שהם שונאים. זה מובן, כן? נכון, זה ברור, כן? וצריך קצת פסיכולוגיה כדי להבין שזה מחלה פסיכית, כן? את הפנאטיות ההיא, גם בעצמם, איך היו לפני קצת זמן. תודה לאל, יש יהודים שלא היה צריך להם לחזור בתשובה כדי להיות יהודי, ואינם חרדים. צריך לגלות את זה פעם, כן. נכון? טוב. ואינם, כלל בעיקר. כן.
חיים מצוות?
חיים מהמצוות. אבל החיים אמיתיים, כן? אצלם זה לא דת, זה תורה. זה תורת חיים. דת זה כבר מצלצל פרסי. כן. זה רק במגילת אסתר שמופיע המילה דת, ודתיהם שונות. אבל הכוונה שם, הפשט, זה החוקה, זה לא הדת במובן של העבודה, של קיום המצוות, כן? ודתיהם שונות, זה לא הדת. אני זוכר כשהיינו באלג'ריה, אני זוכר פעם אחת, בחתונה של אחותי, המופתי של העיר, בא לחתונה, בבית הכנסת, כן? והוא אמר ככה, נדיב, יש לכם הדברים שלכם, ויש לנו הדברים שלנו. אז אני זוכר, אבא שלי אמר, כן, 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 אתם ערבים, ואנחנו יהודים. הוא מתכוון למה שאומרים הנוצרים, הדת שונה. איזה דת? זה לאום, זה זהות, כן? והתורה, זה תורת ישראל, ויש לנו עבודה. זה מובן, כן? זה כבר השקפת עולם שונה לגמרי. לא ברב, אני רוצה לחזור על זה, על זה. כי זה ממש מוצא חן בעיניי, מה שפעם אמרתי. יש מאמינים שמאמינים שהקדוש ברוך הוא כבורא עולם רצה לברוא בית כנסת, ומסביב שם עולם מלא, עולם מלא, כן? זו השקפה ראשונה. ויש מאמינים, כפי שאומרת התורה, שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא עולם, ובתוך העולם יש בית המקדש וצריך לבנות אותו, אבל הוא ברא עולם, לא ברא ישיבה, לא ברא וכן הלאה. אתה מסתכל? ואז כל עוד שאנחנו היינו בגלות, כל זה היה מכוסה, כל זה היה תחת השטיח, כן? כי הצו השעה זה היה להתגבר על ההתבוללות ועל האנטישמיות, כן? אחר כך, עכשיו כל זה מתגלה. וזה הולך מהר, מהר מאוד, כן? ושוכחים שהאויבים בחוץ, ומסתכלים ושומעים, למשל, אם באמת מגדירים את היהדות כדת, במובן המצומצם שציינתי, אבל זה נותן כוח לאמנה הפלסטינאית, כן? זה נותן כוח משני סיבות, כי רוב הדתיים לא נמצאים בארץ, ולכן ישראל זה לא עם, זה לא אומה, אין לו זכות למדינה, זה דת, זה דת כלל עולמית, כן? או ההוכחה, רוב הדתיים הם בחוץ, כן? וחוץ מזה, אם זה דת, אז יש עוד דתות אחרות, שהבירה שלהם היא ירושלים אל-קודס. זה ברור, כן? אז זה מחזיק את דעת האמנה הפלסטינאית. אז זה הפלא שבדבר, שאני יודע בעצמי, כי אני שמעתי ואני קראתי, שהחרדים שונאים את הערבים יותר משאר היהודים. יותר משאר היהודים שונאים את הערבים. ושונאים אותם שנאת מוות, כן? אבל אובייקטיבית, כן? הם בעלי ברית מוזרה בין אדום וערב. כן. טוב, אז אנחנו חוזרים לפסוק, שנגמור את זה. אז זה הקו זכות, מלכתחילה. ואם לא ימצאו לא זכות, גומרים דינו על חטאו, וזהו סוד ולאו חסד ואמת. ערך הפעמים קודם כל, כן? בלי תנאים. וחכר ורב חסד, ואם לא מוצאים זכות, אז ואמת. כלומר, ערך הפעמים מתחילה, ורב חסד בשעת שתנינת האדם, ואמת כשגומרים דינו, אפילו לעונש, כלומר, באמת בא עליו העונש מצד הדין הישר. והוא רוצה לומר, ורב חסד ואמת, אם גמר דין הוא לפי החסד, זה נקרא אמת. ואם גמר דין הוא לפי הדין, זה נקרא אמת. וזה המושג של משפט. משפט זה דין, זה גמר דין שכולל האפשרות של חסד והאפשרות של דין. מכל מקום זה משפט אמת. ונראה כמה פסוקים על זה. בזה שאמר, ברוך דיין האמת. אם לא כן היה אומר ברוך דיין, ברוך דיין הדין, כן? ואתם זוכרים מה אומרת הגמרה על זה, כן? מברכים על הטובה מעין הרעה, ומברכים על הרעה מעין הטובה. איך? מברכין על הטובה מעין הרעה, ברור דיין האמת. זהו, סליחה. זה הרעה מעין הטובה. הרעה מעין הטובה, ברור דיין האמת. ומברכים על הטובה מעין הרעה, הטוב והמטיב. הרג מקצרה, ברור דיין האמת, איפה הצד של הרעה, כן? לא, סליחה, איפה הצד של הטובה, כן?
היה לך פעמים
שהיה קודם? לא.
האמת?
האמת. אם זה אמת, אפילו הדין הכי חמור, אין שום סכנה לכפירה. אם אני יודע שזה אמת, אין מקום לשאלות של איוב. זה סותר את כל מה שאמר, כל מה שטען איוב, אם יש אמת, כן? זה ברור, כן?
אין
איוב. מכיוון שאני יודע שזה אמת. אני חייב לסבול את זה. מכיוון שיש משמעות, כי הדין שאינו אמת זה שחירותי, זה סימן שאין צדק בעולם, לדין ולדיין, כן? אבל כשמגלים את האמת, וזה הגדרה של התורה, תורת אמת, כן? כשמגלים שזה אמת, ואמת נוטה או לחסד מצד א', או לדין מצד התו, כן? כשמגלים שזה אמת, אז יש אמונה שלמה, ברור דיין האמת. ולכן, כשמקבלים רע, חייב האדם לומר ברור דיין האמת, אף על פי שהוא לא מבין, כי יש דיין שהוא דיין של אמת, אז מברכים על הרעה מעין הטובה. יפה? עכשיו, המקרה השני, מברכים על הטובה מעין הרעה, איך המטיב הזה מביא את הצד של הרעה. ברוך הטוב זה הטובה והמטיב זה הרעה, וההסבר הוא פשוט, כי כדי להטיל צריך איסורים. טוב זה טוב, אתה רוצה יותר טוב, מטיב צריך איסורים, ולכן מברך על הרעה, סליחה, על הטובה מעין הרעה. זה מובן? טוב. אין אמונה ואין עוול. לא פעם צריך להסביר את זה. למה אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא? מכיוון שהוא נאמן. הוא נאמן לתורה שלו. זה הפשט של תורת השם. תורת השם תמימה. ולכן אנחנו מאמינים בו, מכיוון שהוא מקיים את התורה. זה ההבדל בין אלוהי העמים אלילים. כי אין להם תורה, אלוהי העמים. הם לא מקיימים שום תורה. זה הרצון שלהם, הקפריזות שלהם, כן? זה אלילים, כן? זה מובן. טוב, נמשיך. הנה הודענו לך מכל זה, כי כשהשם יתברך דן את בריאותיו, הוא דן אותן במידת רחמים מעורבת עם מידת הדין. נמשיך. ורובו של משפט חסד, ומאותו דין, וזהו סוד ורב חסד. וכשהוא יתברך, שופט את העולם, לפעמים נקרא משפט השם, כי זה נוטה לרחמים, ולפעמים נקרא משפט אלוקים, והכל כפי הדין שיוצא. כיצד? אמר כתוב בישעיה, כי השם שופטנו, ואומר בירמיה, ישרני השם, אך במשפט, ואומר, השם במשפט, ובו יבוא, השם במשפט יבוא. הרי המשפט סמוך לשם יתברך. ולפעמים נקרא המשפט בשם אלוקים, כאומרו, באומרו, בקום למשפט אלוקים. אתם רוצים כשלמדנו, כי כל פעם שיש קום, זה מידת הגבורה. זוכרים את זה, כן? ואומר, כי אלוקים שופט, זה ישפיל וזה ירים. ואומר, כל מעשה אלוקים יבוא במשפט. ולכן לפעמים זה משפט השם, לפעמים זה משפט אלוקים, אבל משפט זה אמת. והסוד הוא כפי פסק הדין, כך נקרא השם בגמר הדין והמשפט. אם המשפט יוצא לרחמים, נקרא השם, ואם המשפט יוצא לדין, נקרא אלוקים. וכפי דרך זה, התבונן בכל מקום שאתה מוצא בתורה, דיינו במקרא, שהשם הגדול שהוא יתקבבקה, יתברך, נקרא באחד מן השמות או באחד מן הכינויים, ואיזה צד אותו השם או אותו הכינוי נוטה, אם לחסד, אם לרחמים, אם למשפט, אם לעונש, ובאיזו מידה הוא בא עם בריאותיו. וכשהוא נקרא באחד מן השמות או באחד מן הכינויים, אז תבין כי שם השם הוא מתלבש בגדים ידועים כפי השעה הראויה. ושמור עיקר זה תמיד בכל התורה, וממנו תבין כמה דברים סתומים וחתומים. ואחר שידעת זה, דר מה שכבר אמרו זל, ששמות הקודש אסור למחקן, אבל שאר הכינויים מותר, כהון, רחום, וחנון, סולח וכיוצא בהם, כי זה לפי המצב. אבל מה שהוא תמיד אסור למחוק, מה שהוא נצחי אסור למחוק, וזה השמות שאינן מחקים. והנה מאיר עיניך בעזרת השם. טוב, אחר כך יש לכם כמה דפים שלפי דעתי כל מה שלמדנו מקודם, אז אתם יכולים להמשיך לבד, ופעם הבאה נתחיל בדף 96. תזכרו את זה לפעם הבאה.
רגע, רציתי
לשאול
על המתים. כתוב שזה
הרוגה
ביתר
שניתנו לקבורה. נכון.
מה, איזה
מתים
זה
איסורים? זה
איסורים. אבל הם מדגשים כאילו את האמת שהם
לא יסרפו, מה... לא, תשמעי. זה איסורים, זה מקרה של איסורים. יש גמרא שאומרת שממידת הרחמים שהמת נשכח מהלב. כן. כל עוד שהמת מותר, אתה באיסורים. ולכן מחסדי השם, זה הביטוי, מחסדי השם שהמת נשכח מהלב. סימן שמדובר במי שהיו אוהבים אותו, אי אפשר לזכור את התמונה שלו. כי אם אתה זוכר את התמונה שלו, זה מביא איסורים.
אז כל עוד שכוחו אותם, הם היו מסתערים על זה?
זהו.